אנרגיות. שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. שלום ליאור.
שלום טל.
מה המצב?
מעולה, מה איתך?
טוב, איך השבוע עד עכשיו?
רטוב.
איזה בס, אה? אין על הקיץ.
אין על הקיץ, אבל אם כבר חורף, אז לפחות שיהיה גשם.
לא, הגזמת. קיץ הרבה יותר עדיף. אתה הולך לים.
זה אני מסכים, אבל אני אומר...
אתה קצת מזיע וזה, אבל אין מה להשוות.
אתה אומר, אתה רטוב גם בקיץ וגם בחורף.
אני כבר עדיף להיות בים.
כן.
יפה. על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על אי שוויון.
אי שוויון. איך הגענו לזה?
א', זה היה לנו תמיד בראש, זה תמיד, זה אחד הנושאים שכל הזמן בשיח הציבורי מדברים עליו, וב', היה לנו כמה שאלות ספציפיות על הנושא הזה בדף פייסבוק שלנו.
אני רוצה לתת קרדיט ליוסף ארביב.
מגיע לו הקרדיט.
כל הכבוד יוסף, תמשיך לשלוח לנו שאלות, אבל לא רק בתיבה הפרטית, יש לשים את זה בעמוד שכולם יוכלו ליהנות מהדיון. הוא שלח לנו איזו שאלה, וכשכתבנו לו את התשובה, שמנו לב שוואלה, יכול להיות שיש לנו כאן מספיק בשר בשביל להקדיש פרק לאי שוויון.
אתה זוכר שאני צמחוני?
ברור, מה הקשר?
לא, סתם.
אוקיי. ואני לא, אז מה?
אוקיי.
אבל אני כבר לא מרוכז, מה דיברנו? קיצר, תודה יוסף, זה בזכותך. אי שוויון. אוקיי.
היה לנו גם חשוב להגיד שההכנה לפרק הזאת הייתה יוצאת דופן, בגלל ש... העלינו שבוע מראש, רשמנו לכם בדף פייסבוק שלנו שאנחנו הולכים לעשות על אי שוויון. שאלתם אותנו הרבה שאלות, השאלות האלה מאוד עזרו למקד אותנו, ונתנו לנו ככה רעיונות על מה בדיוק לעשות בפרק.
ציון לשבח מגיע לאדם.
במיוחד לאדם, אין ספק.
הוא כתב, כמה מכם כתבו לנו כל מיני תגובות, אדם ממש כתב בערך את כל הנקודות
ש... חצי מהפרק שאנחנו הולכים לדבר עליו.
אדם, אולי נצרף אותך אלינו.
זה רעיון מעולה.
תכתוב לנו מה דעתך.
אבל אני צריך להתחלק בדיבידנדים.
לגמרי.
כן. אבל נראה לי שאנחנו נעשה את זה יותר. אנחנו נרשום מראש על מה אנחנו הולכים לדבר, ואנשים יוכלו להעלות לנו שאלות. אז אם אתם המאזינים שלנו שעדיין לא עוקבים אחרי דף הפייסבוק שלנו, ואנחנו יודעים שיש הרבה ממכם, אז יאללה, לעקוב אחרי דף הפייסבוק ולהצטרף לדיונים.
אבל גם יותר מזה, אנחנו מאוד רוצים להגדיל את התפוצה שלנו, אנחנו משקיעים הרבה זמן הכנה בכל פרק, ולכן לא רק תעשו לייק, אלא תנסו לשתף את זה, תדברו על זה עם חברים שלכם. אם אתם סטודנטים, אתם גם מוזמנים להזמין אותנו להרצאות באוניברסיטה, ונשמח שתעזרו לנו להגיע לכמה שיותר מאזינים.
אוקיי, having said that, בואו נדבר על אי שוויון. למה בעצם אי שוויון חשוב, או מה הקשר של כלכלנים לאי שוויון?
בדיוק, תמיד שואלים אותנו את זה, וגם אם אתה מעביר הרצאה ואתה מדבר על אי שוויון, אז תמיד מישהו מהקהל יגיד, רגע, למה זה קשור לכלכלה? זה לא משהו כלכלי. ותכף נדבר למה זה משנה, אבל נורא מעניין להיזכר במבוא של הספר של תומאס פיקטי, בית ספר לכלכלה בפריז, שמדבר על אי שוויון, ספר מאוד חשוב שיצא בשנה האחרונה, וגם כבר במבוא, פיקטי אומר, תקשיבו, אי שוויון זה נושא שכלכלנים עסקו בו באופן מסורתי. תחזור 100-200 שנה אחורה, לא רק מרקס, גם ריקרדו ואחרים דיברו על התפלגות העושר בטווח הארוך. זה שבמאה ה-20 העולם המערבי וגם לא המערבי חווה שיעורי צמיחה מאוד גבוהים, האי שוויון יחסית היה קטן לעומת מה שהיה לפני זה, גרם לכלכלנים לעסוק בנושאים שהם אחרים, כמו צמיחה, כמו שוק עבודה, כמו בריאות. אבל במובן מסוים החזרה של אי השוויון למרכז הבמה גם בקרב כלכלנים, זה איזושהי חזרה למקורות.
אני בעד חזרה למקורות ובעד פיקטי באופן כללי, למרות שאני לא לגמרי מסכים איתו ואנחנו עוד נדון בזה, אבל אני רוצה לומר שאי שוויון הוא חשוב, דבר ראשון מבחינה מה שאנחנו קוראים לו ערכית.
אוקיי.
כלומר, אנשים רוצים לגור בחברה שוויונית יותר, זה אולי איזושהי הנחה, אבל אנחנו יכולים לעמוד מאחורי די בכבוד, שהם רוצים לחיות בחברה שוויונית יותר, ולכן זה בעצם מה שנקרא נכנס לפונקציית התועלת שלהם. גם אם זה עולה לנו כסף לעשות חברה שוויונית יותר, ואנחנו עוד נבדוק אם זה עולה לנו כסף, זה בהחלט יכול להיות חלק מהשאלה הכלכלית של כמה אנחנו מוכנים להשקיע בלהקטין את האי שוויון בחברה.
ובמובן הזה שוויון הוא כמו מטרות ערכיות אחרות שיכולות להיות חשובות, נכון? נגיד חשוב לנו בישראל לדבר עברית, למרות שבטח אם היינו מדברים אנגלית אז היינו אולי משתלבים טוב יותר בעולם והתוצר לנפש היה גבוה יותר. ואז אז כמו שיש ערכים כאלה, יש גם אנשים שיש להם ערך של שוויון. אני זוכר שבמחאה החברתית, בוועדת ספיבק יונה, באמת אחד הקולות המרכזיים שהיו שם אמרו, שיצאו מהוועדה, אמרו, מעמד הביניים רוצה שוויון ומוכן לשלם בעבור זה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שנותן לנו משהו, אלא זה משהו שאנחנו מוכנים לשלם בעבורו כי הוא חשוב.
אוקיי, ויש את הנקודה השנייה שהיא לדעתי יותר, לא הייתי אומר יותר חשובה, אבל אנחנו יותר נתעמק בה, כי אנחנו כלכלנים בסוף ולא סוציולוגים, זה שמבחינה תועלתנית, שוויון משפיע על הצמיחה, אנחנו עוד מעט נראה איך.
הייתי אומר את זה בצורה אחרת, כאילו.
אוקיי.
למה אנחנו רוצים שוויון? אז קודם כל מבחינה ערכית, כן? כי זה חשוב. לא משנה מה ההשלכות של זה, אבל אנחנו מוכנים לשלם משהו בשביל זה. הסיבה השנייה זה שאנחנו הרבה פעמים חושבים שזה נותן לנו משהו. אי שוויון זה מצב עולם שנותן לנו כל מיני דברים. בוא נגיד מה.
אז אי שוויון משפיע על הצמיחה, אנחנו נגיד שנייה איך. משפיע על חוזק המוסדות, הסמוגלו שהוא הכלכלן לדעתי הבכיר ביותר היום בעולם מדבר על זה הרבה, משפיע על הדמוקרטיה, בעצם על על החוזק, על החוסן החברתי, משפיע על הרבה מאוד דברים, יש לזה השפעות חיוביות, שליליות, אנחנו תכף נפרט. אני רוצה באמת שנתחיל מהשאלה איך אי שוויון משפיע על הצמיחה.
אוקיי.
ופה חייבים לציין את הנייר עמדה של יוסי זעירה, פרופסור מהאוניברסיטה העברית, שכתב נייר עמדה מאוד מאוד יפה בוון ליר, הסתמכנו עליו לא מעט בבניית הפרק הזה. בעצם הוא מתאר כמה דרכים שבהם, כמה
ערוצים
שבהם אי שוויון משפיע על הצמיחה. הערוץ הראשון נקרא אפקט התמריץ. בעצם ככל שהאי שוויון יותר גבוה, ככה לאנשים יש יותר תמריץ לעבוד קשה, להתאמץ, להשיג השכלה גבוהה, כי אז ככל שיש שוויון יותר גבוה, ככה שווה להם לעבור ממשרות, יותר שווה להם לעבור ממשרות עם הכנסה נמוכה, למשרות עם הכנסה גבוהה, התמריץ שלהם יותר גדול, אי שוויון מגדיל את עצמך.
נכון, עכשיו, זה ערוץ אחד, יש גם ערוצים אחרים שאומרים שבעצם אי השוויון הוא פחות טוב לצמיחה, למשל בתחום החינוך. הכוונה היא שאי שוויון משפיע שלילית על הצמיחה כי הוא מונע נגישות להשכלה. יש מאמר מפורסם מאוד שלומדים אותו בתואר שני בכלכלה, שמפרט את מודל גלור זעירה, שהוא מראה שיש כשל בשוק ההון שמונע מעניים לשלם עבור ההשכלה שלהם, שזה מפתיע כי זה בעצם השקעה עם מחזר שהוא חיובי. הרי ברור ששווה לשלם היום עבור השכלה גבוהה ואז להסתכל טוב יותר בהמשך החיים. ולכן אפשר להשיג גם שיש איזו חשיבות מסוימת להתערבות מדינתית כדי לתקן את זה.
וכמובן לשפר את החינוך הציבורי שעוזר בעיקר לשכבות החלשות להדביק את הפערים מהשכבות החזקות. אני רוצה לדבר על דרך שלישית ומעניינת מאוד שדרכה אי שוויון משפיע על צמיחה וזה בעצם הערוץ הפוליטי. בעצם יש טענה, שאומרת שכשיש אי שוויון גדול יותר, אז יש איזשהו תמריץ לפוליטיקאים לעשות מיסים גבוהים וקצבאות גבוהות, וזה דבר שמדכא את הצמיחה, בעצם פוגע בתמריצים שדיברתי עליהם קודם. אני הייתי רוצה להרחיב אפילו את הנושא הזה, כי לדעתי זה לא רק עניין של איזה מיסוי יש במדינות עם אי שוויון גבוה, אני חושב שאי שוויון גבוה יוצר כיתוב חברתי, גורם לפוליטיקאים לרצות להשיג ניצחונות מהירים כשהם...
אנחנו ראינו את זה הרבה בממשלה גם.
נכון, כשהם בעמדות כוח הם רוצים להשיג ניצחון מהיר, וזה מייצר כל מיני תוכניות מדיניות שהן פחות טובות. במקום שננסה לפתור בעיה על פני טווח זמן של 3-5 שנים, כל פוליטיקאי מנסה לפתור את הבעיה בתוך חודש, בתוך שנה, והמדיניות הנבחרת היא לא מדיניות טובה.
אני רוצה להוסיף איזה משפט סיכום קצר, כי בעצם אנחנו ראינו שאי שוויון הוא משפיע גם חיובית על הצמיחה בחלק מהערוצים, והוא משפיע גם חיובית וגם שלילית. והרבה פעמים כלכלנים שהם מתייחסים לסוגיות מסוימות, האתגר זה לפרק את ההשפעות בכל ערוץ. זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים בסוף שיש איזו תשובה סופית, שאומרת, רגע, אי שוויון הוא טוב לצמיחה, או אי שוויון הוא לא טוב לצמיחה. ברור שיש בנושא הזה השפעות לכאן ולכאן, והאתגר זה בעצם להבין את הדינמיקה, את העוצמה של כל ערוץ, ולפי זה להמליץ על צעדי מדיניות נכונים.
שכמובן האידיאל היה, וגם שאלו אותנו על זה בדף, אם היה אפשר להגיד מה אי שוויון האופטימלי, כלומר איזה רמת אי שוויון היא זאת שהכי תומכת בצמיחה, לצערנו אין היום תשובה בספרות לשאלה הזאת.
הדבר הכי קרוב שיש בספרות זה מחקרים שבדקו איך הרמה של האי-שוויון משפיעה על הצמיחה ארוכת הטווח נכון. של המשק, ומה שמצאנו בנייר של יוסי זעירה שפורסם בפניר, זה שני דברים. אחד זה שבמדינות עניות האי-שוויון הוא פוגע בצמיחה, זאת אומרת, זה לא טוב. מצד שני, במדינות עשירות, מדינות המערב, שישראל נמצאת בתוכן, אז ההשפעה של אי-שוויון היא לא כל כך ברורה. למה לדעתך?
כן, לפעמים נראה שהאי-שוויון בעצם מגדיל את הצמיחה, לפעמים נראה שהוא מקטין את הצמיחה. לדעתי, בתור מי שעשה כמה מחקרים בחיים שלו, זה פשוט משהו שנורא נורא נורא קשה למדוד. תחשוב שאי-שוויון משפיע בדילי על הצמיחה, כלומר, אם היום, וגם הנגידה ממש אמרה את זה אתמול או שלשום בכנס, היא אומרת שרמות החינוך בישראל מראות שהאי-שוויון בהכנסות בטווח הארוך ימשיך להיות גבוה. ובעצם מה שהיא אומרת זה שכשיש אי-שוויון היום, זה משפיע על הילדים של היום. הם ייכנסו לשוק העבודה רק עוד 5, 10 ו-20 שנה. אז נורא קשה למדוד איך אי-שוויון משפיע על צמיחה, כי האי-שוויון היום בעצם פוגע בצמיחה העתידית שלנו.
זה נראה לי תובנה ראשונה מרכזית שאנחנו יכולים לקחת היום, שכל מי שרוצה לטפל באי-שוויון צריך לדבר על הטווח הארוך ולא על הטווח הקצר. הרבה פעמים לקובעי מדיניות, בדרך כלל בדרג הפוליטי, יש תמריצים לטפל בעוני בטווח קצר, כן? לתת מלא קצבאות, להשיא תקציבים לכל מיני דברים, ואז הצמצום של אי-שוויון הוא נעשה בצורה מלאכותית. כשאנחנו מדברים על אי-שוויון, צריך להתייחס לטווח הארוך.
אוקיי, אז דיברנו על בעצם סיבה ראשונה תועלתנית שבגללה אנשים רוצים חברה שוויונית, וזה המחשבה ששוויון מגדיל את הצמיחה. אמרנו שלא ברור שבמדינות עשירות שוויון מגדיל את הצמיחה. יש נקודה שנייה שבעצם אומרת שאנשים רוצים לחיות בחברה של אנשים שדומים להם. אנשים רוצים להיות מוקפים באנשים עם סט ערכים דומה.
ובמובן הזה שוויון מבטא את זה. זאת אומרת, בן אדם רוצה שוויון, כי הוא אומר, אם אני אחיה בחברה שוויונית, האנשים סביבי יהיו יותר דומים לי.
נכון, יהיה להם סט ערכים דומה לשלי, יהיה להם מטרות דומות לשלי, יש אנשים שגם רוצים להיות מוקפים באנשים שנראים דומה להם, זה כבר סוג אחר של שוויון, אבל אפשר גם להגיד שבכמה חודשים האחרונים אנחנו רואים בפוליטיקה העולמית כמה וכמה תהליכים, שלפחות אני, בניתוח הפוליטי שלי, לוקח אותם ורואה בהם איזשהו רצון של אנשים לחיות בחברה של אנשים שהיא יותר שוויונית. גם הברקזיט של אנשים בעצם באנגליה שאמרו אנחנו לא רוצים להיות חלק מאירופה, וגם הבחירה של טראמפ שהבטיח לעשות את אמריקה great again,
כן.
זה בעצם איזשהו קול של אנשים שלדעתי מנסים להחזיר את המעמד הבינוני להיות במרכז המפה, ולייצר מדינות שיותר דומות להם.
אני חושב שגם באופן כללי אפשר לומר שמדינות שהן, יש בהן חברות שהן הומוגניות יותר, זה מדינות שהן יציבות יותר, יש בהן הרבה פחות מתח פוליטי וסקטוריאלי.
נכון,
אני גם הייתי בדנמרק לפני כמה חודשים, אתה הולך בדנמרק, כולם דומים אחד לשני, כולם גבוהים, כולם בלונדינים.
החיים דבש.
כן. אחד היתרונות בדנמרק זה שבגלל שכולם נורא גדולים, אני הלכתי ל-H&M, ואני מידה שמאל בחולצה. עכשיו, אין שם מידה שמאל, כאילו, אנשים קונים לארג' ומעלה, אז בעצם החולצות שם מאוד מאוד זולות, אז עוד יתרון לנסוע לשם.
זה הזמן להזכיר שתוכנית בחסות H&M, לא סתם אני צוחק, אין לנו חסויות, אבל אני בעצם רוצה שנשתמש בדוגמאות מהעולם, כי הרבה יותר קל להסתכל על העולם, כשאנחנו מדברים על דוגמאות מישראל, לכל אחד יש את הדעה הפוליטית שלו, ימין, שמאלה, ואם אנחנו מסתכלים, שאלו אותנו נניח, איך אי שוויון משפיע על החוסן המדיני, אז אנחנו יכולים לראות מדינות כמו איטליה, שבו יש אי שוויון מאוד גדול בין הצפון העשיר לבין הדרום העני, וכמובן עולים קולות שאומרים בואו ניפרד. צפון איטליה, המפלגה השלישית בגודלה באיטליה, היא מפלגה שרוצה עצמאות לצפון איטליה. ראינו תופעות דומות גם בבלגיה, ראינו תופעות דומות במחוז קטלוניה שבספרד. כמובן שיש לזה גם סיבות פוליטיות והיסטוריה פוליטית.
ולאומיות בטח.
לאומיות, אבל ברור שברגע שיש אי שוויון על בסיס גיאוגרפי, אנשים ירצו להיפרד. ואם אנחנו מסתכלים על אי שוויון בישראל, שהוא יותר מורכב, הוא לא מבוסס גיאוגרפי, הוא יותר מבוסס קבוצות, אז אנחנו רואים פוליטיקה שהיא מאוד כותבית של קבוצה כנגד קבוצה, וזה כמובן פוגע בחוסן הלאומי שלנו.
אוקיי, אז בעצם מה שעשינו עד עכשיו, אנחנו דיברנו על למה שוויון חשוב. שוויון זה תחום שכלכלנים מתעסקים בו, ראינו שהוא חשוב להרבה אנשים, גם מבחינה ערכית, גם מבחינה תועלתנית. ואז השאלה הכי חשובה שצריך לשאול, רגע, אז אם זה כל כך חשוב, למה יש אי שוויון?
וכולם בעד.
וכולם אז... בעד, אז למה יש אי שוויון?
נכון.
אז קודם כל, אני חושב שהבלון הראשון שנרצה לפוצץ היום, זה שהמחלוקת בנושא של אי שוויון היא בין אנשים שרוצים שוויון, ובין אנשים שרוצים אי שוויון. וזה ממש לא נכון. אני אף פעם לא ראיתי מדיניות ממשלתית, או איזה מישהו שמציר, שאומר, אני רוצה אי שוויון. יכול להיות שאי שוויון זה תופעת לוואי. יכול להיות שיש איזו תוכנית ממשלתית שרוצה להגדיל את הצמיחה, או לפתח איזה משהו, והגדלה של אי שוויון יהיה חלק מזה. אבל זה אף פעם לא מטרה. אני דווקא חושב שזה אפילו יותר מורכב מזה. הרבה פעמים המחלוקת היא על הדרך שבה אפשר להוריד אי שוויון. נגיד הוויכוח על הקצבאות. Okay. בסדר? תסתכל, יש בישראל אנשים שהם בעד קצבאות, ויש אנשים שהם נגד קצבאות. עכשיו, ברור שמישהו בעד הגדלת הקצבאות, מה הוא אומר? אני רוצה לצמצם את אי השוויון. נכון? נכון. תיקח מהחזקים, תיתן לחלשים, וצמצמת את אי השוויון.
זה נשמע מאוד הגיוני, אבל הם לא מתייחסים להשפעות העקיפות של הצעד שהם מציעים.
בדיוק, ואני שם לב שגם אנשים שהם רוצים לקצץ את הקצבאות, גם הם אומרים, אבל גם אני בעד שוויון. אני רוצה לקצץ את הקצבאות ואז לגרום לאנשים להצטרף עוד ועוד לשוק העבודה, ואז בטווח הארוך...
האי-שוויון ירדו.
נכון מאוד.
ירד. אני מאוד מסכים. אני רוצה להגיד שלדעתי אין בממשלה קולות של, לפעמים אומרים, העשירים, הטייקונים, מנסים לייצר אי-שוויון, מנסים לייצר הפרדה. אין לדעתי קולות כאלה בממשלה, בטח לא קולות רציניים. הממשלה רוצה להקטין את האי שוויון. השאלה, כמו שאתה אמרת, היא א', איך להקטין את האי שוויון. ואני רוצה אפילו להרחיב את השאלה הזאת ולעשות אותה קשה יותר, שאני אשאל על איזה סוג של שוויון אנחנו מדברים.
וואי, זה מעולה, זה ממש חסר בישראל, כן.
כי כשמדברים על שוויון, אז יש את המודל הקיבוצי, המודל הסובייטי, שמדבר על שוויון בתוצאות.
אפילו המודל האירופאי.
נכון, גם האירופאים, אבל אני אפילו מקצין את זה, אני הולך לקיצוניות שאומר לכל אחד יהיה אותו הדבר, זה שוויון בתוצאות. המודל האירופאי מנסה לקרב לשוויון בתוצאות, כשהמודל האמריקאי אומר, אני לא מנסה להשיג שוויון בתוצאות, כי כל אחד הוא אחר, אנשים מתאמצים יותר ופחות, אנשים חכמים יותר ופחות, אבל אני רוצה לתת שוויון הזדמנויות. אני רוצה שלכל אחד יהיה את הנקודת פתיחה הכי טובה שיש, ואז שכל אחד לפי המאמץ שלו, וזה האמונה האמריקאית, שהמאמץ הוא זה שקובע את ההצלחה שלך, שכל אחד לפי המאמץ שלו הוא זה שישיג כמה שהוא ישיג, ואני לא ימסה אותו בצורה נרחבת מדי.
בדיוק, האי שוויון בתוצאה, האי שוויון מסוג הראשון שדיברת עליו, הוא אי שוויון שמושג בהתערבות ממשלתית אגרסיבית. אתה צריך לקחת יותר מיסים, לתת יותר קצבאות,
כשהבעיה העיקרית של זה.
רגע, אז בעצם היתרון זה שאתה מאוד יכול לראות איך אתה מצמצם את אי השוויון, אבל כמו שאתה אומר, מה שבאת להגיד, הבעיה המרכזית היא...
שזה פוגע בצמיחה.
בדיוק,
זה פוגע בתמריצים הכלכליים.
נכון. עכשיו, מצד שני, צריך לומר שהאי שוויון בהזדמנויות, אז הוא נשמע מאוד הגיוני. אתה אומר, בוא ניתן לכולם את נקודת הפתיחה השווה. העניין הוא שבצורה הזאת, אתה לפעמים מפספס כל מיני דברים, ואתה יכול לגרום למלכודות של עוני.
נכון, בעצם אם אתה לא עזרת בסוף החודש לבן אדם לסיים את החודש בכבוד, אז הוא לא ייתן לילדים שלו חינוך טוב, הילדים שלו יגדלו, לא יהיה להם נקודת פתיחה שווה, ואז גם הם יישארו עניים, וזה בעצם איזושהי מלכודת עוני שהמודל האמריקאי לפעמים גורם לו.
נכון, אני רוצה להוסיף עוד קושי בסוג השני של האי שוויון, וזה שנורא קשה למדוד אותו.
נכון.
הרי אי שוויון בתוצאות, אתה יודע כמה נכנס לבן אדם, במשכורת, בחשבון בנק, מהכנסה מתיק מניות, אתה יודע לאמוד את זה. איך תבדוק אי שוויון בהזדמנויות בתחילת הדרך? נורא קשה לשים מספר. זה בעיניי אחד האתגרים הכי גדולים היום לקובע מדיניות. קראתי לפני שנה בערך באקונומיסט, משרד האוצר האנגלי התחיל לבנות אינדקס שבודק את הדברים האלה. אני גם בעבר המלצתי לכמה אנשים בממשלה לפתח את זה. גם הרבה אנשים מהממשלה שומעים אותנו, אז אם אתם רוצים רעיון ולקדם איזה נושא חדש, לכל זה.
אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. כהנמן מדבר על זה המון בספר שלו, שהוא קורא לאפקט הזה משזמי. מה שרואים זה מה שיש. ואחת הבעיות הכי גדולות עם, בכלל עם כלכלה פוליטית, זה שהפוליטיקאי מנסה נניח להגדיל צמיחה, להקטין אי שוויון, הוא מנסה למקסם איזשהו מדד שיש לנו.
שרואים אותו.
שרואים אותו ומודדים אותו, מודדים אותו על השיפור במדד הזה. אז אם אין לו מדד לאי שוויון בהזדמנויות, הוא לא מנסה לשפר את האי שוויון בהזדמנויות, ולכן מדד כזה הוא קריטי כדי שנוכל לשפר את הדו-שיח שלנו לגבי אי שוויון.
אני מסכים מאוד. אני רוצה להוסיף עוד נקודה למה קשה להגיע למצב של שוויון, ואני חושב ש... ישראל דווקא היא מעבדה מאוד טובה להסתכל על זה. קשה הרבה פעמים למדוד אי שוויון, מכיוון שאנחנו מניחים שלאנשים יש מטרות שונות, מטרות זהות, ולא תמיד זה ככה.
וואי, אני לא יכול להסכים איתך בנושא הזה יותר. אני חושב שזה מאוד מתחבר לפרק שלנו על החברה החרדית, פרק 16, אם אני לא טועה, שהיה אחד הפרקים המוצלחים שלנו.
ממש.
ברגע שאתה מסתכל על חברה כמו החברה החרדית, או החברה הבדואית, יש להם בעצם מטרות שונות מאוד מהחברה היהודית חילונית, שרק מנסה לחיות ברווחה כלכלית יותר גבוהה. בעצם החברה החרדית, נניח, הגבר החרדי הרבה פעמים אומר לעצמו, אני ארוויח רק מספיק כדי לשים אוכל על השולחן של הילדים שלי, ואז אני אלך ואלמד תורה. ואז לבוא ולהגיד שיש פער בהכנסות של אותו גבר מול ההכנסות של גבר חילוני שעובד בהייטק, זה פשוט מדידה של שני דברים שהם לא דומים אחד לשני, בגלל שאין להם את אותה מטרה, והם לא מנסים שניהם למקסם את ההכנסות שלהם משוק העבודה.
כן, הייתי אומר אפילו שגם הגודל של משק הבית הוא משהו שהוא מאוד משנה. אם יש לך הרבה מאוד ילדים ואתה צריך לעבוד פחות ולהשקיע הרבה יותר זמן בגידול שלהם, זה גם כן משהו שבסוף בא לידי ביטוי ברמת האי שוויון.
נכון, אנחנו יודעים מדוח בנק ישראל נניח שמשפחות חרדיות עם 9 נפשות, כלומר 7 ילדים, חלק מהם נמצא בעשירון שישי ואפילו עשירון שביעי ועדיין עכשיו מתחת לקו העוני. כלומר, ההחלטות שאנחנו מקבלים לגבי הדרך שבה אנחנו חיים ישפיעו על השוויון או על האי שוויון שיש בחברה, וצריך להבין שחברות שהן לא הומוגניות, אוטומטית תהיה בהן אי שוויון שהוא יותר גבוה.
כן, אני רוצה רק אבל לשים סייג שעדיין הדיון, יש הרבה דיון שהוא מאוד חשוב לקיים אותו, בנוגע לפערי שכר, נגיד בין גברים ונשים, בין מנהלים ועובדים, פשוט צריך לראות שאנחנו מדברים על בסיס שווה.
ברור, הנקודה שהעליתי פה, שאתה העלית פה, סליחה, היא לא מייתרת את הדיון על אי שוויון, אבל היא אומרת שצריך לנהל את הדיון על אי שוויון תוך הבנה של המרכיבים הייחודיים למדינת ישראל.
נכון, אבל הייתי אומר את זה גם באופן כללי יותר, שצריך לראות שלכולם יש אותה מטרות.
נכון. אוקיי. אז איך בעצם מדברים על אי שוויון? איך בעצם מודדים אי שוויון? הרי אנחנו לא יכולים לעשות פרק על אי שוויון מבלי
להראות
פה, כן, מבלי להראות פה נתונים על מה קורה.
כן, אז כבר, טוב, כבר אמרנו שבעצם על אי שוויון בהזדמנויות אין לנו נתונים, אבל מה שיש לנו נתונים זה על אי שוויון בתוצאות. ואנחנו עושים את זה על ידי מדד שנקרא מדד ג'יני. בטוח שמעתם על זה, לא יודע, קראתם על זה בעיתונים. זה מדד שהולך מ-0 עד 1. 0 המשמעות שלו זה שיש שוויון מוחלט. 1 המשמעות שיש אי שוויון קיצוני, הכוונה לאף אחד אין כלום ורק לבן אדם אחד יש הכל. כשבאמצע בין 0 ל-1 כולם נמצאים. ג'יני זה מדד כללי. אפשר ללמוד את אי השוויון על מלא דברים, לאו דווקא על הכנסה, אפשר נגיד אי שוויון על צריכה, כן? זה גם אופציה. ג'יני הוא בסך הכל מתודה, ואת המתודה הזאת אנחנו מכניסים או מפעילים בדרך כלל על שני מושגים שנדבר עליהם. אחד זה הכנסה כלכלית, והשני זה הכנסה נטו. מה נכון. זה בדיוק?
אוקיי, אז הכנסה כלכלית זה בעצם השאלה כשאתה יוצא לשוק העבודה, כמה הכנסה אתה מצליח להשיג. לפני שהמדינה מתערבת על ידי לקיחת מיסים מצד אחד, ועל ידי מתן קצבאות מצד שני. כשאנחנו מסתכלים על המצב של ישראל בהשוואה בינלאומית, מבחינת האי שוויון בהכנסה כלכלית, אנחנו רואים שמצבנו לא רע בכלל.
רוצים בערך באמצע אפילו קצת יותר
אפילו
טוב.
אפילו קצת יותר טוב מהאמצע, כלומר שוק העבודה הישראלי הוא בסך הכל מספיק שוויוני.
אוקיי, אז זה הכנסה כלכלית, הכנסה לפני התערבות הממשלה. מה זה הכנסה נטו?
הכנסה נטו זה בעצם דומה, רק אחרי התערבות הממשלה, זה ההכנסה שהשגת, פחות המיסים שלקחו לך, ועוד הקצבאות שנתנו לך. בעצם המדינה, אנחנו יודעים, מפעילה מערכת מס שהיא בסך הכל מאוד פרוגרסיבית, ולכן היא מצמצמת את האי שוויון. לכן תמיד האי שוויון בהכנסה נטו הוא יותר נמוך מאי שוויון בהכנסה הכלכלית, אבל פה המצב שלנו בהשוואה בינלאומית הוא לא טוב, אנחנו למעשה מקום שני מהסוף, רק מקסיקו היא יותר אי שוויונית מאיתנו, וזה מקור להרבה מאוד כותרות בומבסטיות בעיתון, שתמיד אומרים ישראל היא המדינה הכי ענייה במערב, ועוד כותרות דומות. זה לא מאוד מדויק, זה רק אומר שהאי שוויון בהכנסות נטו בישראל זה מקום שני ב-OECD.
זה מזכיר לי שקראתי לפני כמה זמן איזה נייר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, זה היה השנתון של החברה החרדית, ובעצם הוא הראה איך העברות מחלצות מעוני.
אוקיי.
הוא ראה שאצל החברה היהודית הלא חרדית, כל העברות האלה שבעצם מעבירות אותנו מהכנסה כלכלית להכנסה נטו, בעצם מוציאות מקו העוני כמעט את כולם. לעומת זאת, אצל החברה החרדית, כנראה בגלל גודל משק הבית, עדיין מאוד קשה לחלץ אותם מעוני.
אוקיי, וגם חשוב להגיד ששני המדדים האלה מאוד חשובים, אין אחד שיותר חשוב מהשני. בגדול, המדד של הכנסה כלכלית הוא מדד שיכול להגיד לנו על אי שוויון בטווח הארוך, כלומר, לאורך זמן מדינה לא יכולה לחלץ חלק גדול מאוכלוסייה שלה מעוני על ידי קצבאות, ולכן חשוב שהאי שוויון בשוק העבודה יהיה נמוך יחסית. וזה המדד הראשון, מדד של אי שוויון מהכנסה כלכלית. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהחשיבות של אי שוויון בהכנסה נטו, בגלל שבסופו של דבר הנטו אומר כמה יש לך בחשבון הבנק בסוף החודש.
עם מה אתה מתחיל את החודש, בוא נאמר.
וזה מאוד חשוב בשביל לתאר את המצב בטווח הקצר של הפרטים. אתה לא רוצה שאנשים יסיימו את החודש ומה שנקרא לא יסיימו את החודש.
אני רוצה לתת קצת נתונים עכשיו על האי שוויון בהכנסה נטו. אז קודם כל, מבחינה בינלאומית, ישראל נמצאת מקום שני מהסוף, אחרי מקסיקו, בקרב מדינות ה-OECD נמצאת מקום שני מהסוף, אחרי מקסיקו, שזה מקום מאוד לא טוב,
נכון.
ולא מכובד להיות במקום כזה. יש איזה נייר של ה-OECD שהראה מה קורה לאי השוויון על פני ה-20 שנה האחרונות, בקרב כל מדינות ה-OECD, ואנחנו רואים שברוב המוחץ, רמות האי שוויון עלו. בעולם המערבי. יש רק שני מקומות שבהם הייתה ירידה באי השוויון, שזה יוון וטורקיה, אבל בכל השאר זה עלה.
צריך לשים לב שהמחקר הזה בודק נתונים עד שנת 2005, כשבישראל, משנת 2003 האי שוויון נמצא
לא,
בירידה.
לא, זה גרף אחר, זה 2013.
עד 2013, סליחה.
כן. אוקיי, אז זה מבחינה, מבחינת השוואה בינלאומית, אבל דווקא מעניין אותי עכשיו שנסתכל על מה קרה לאי השוויון בהכנסה נטו בישראל על פני השנים.
אוקיי, וכאן מאוד חשוב להגיד שבניגוד לכותרות בעיתון שכל הזמן מספרות לנו שאי שוויון בישראל רק הולך ועולה, המצב בישראל הוא מורכב הרבה יותר. יש בישראל ירידה באי שוויון משנת 2003 או 2006, תלוי על איזה מדד אתה מסתכל. אז למרות שהאי שוויון שלנו גבוה בהשוואה בינלאומית, המגמה שלנו היא הפוכה מהמגמה הבינלאומית. ב-OECD, כמו שטל הזכיר, יש עלייה באי שוויון, אצלנו יש ירידה באי שוויון.
כן, אולי אפילו נחדד קצת יותר, הייתה את התוכנית הכלכלית של נתניהו כשר אוצר ב-2003, ששם קיצצו הרבה בקצבאות. אז רמות אי השוויון עלו, אבל מאז ועד היום יש מגמת ירידה באי שוויון שהיא די עקבית.
נכון, בעצם מה שנתניהו עשה, הוא שם דגש מאוד חזק על מה שקראנו לו קודם אפקט התמריץ, והוא אמר אם אני אקטין את הקצבאות מצד אחד ואת המיסוי מצד שני, לאנשים יהיה תמריץ לצאת ולעבוד, לצאת ולהשקיע גם בעון האנושי שלהם, גם להתאמץ יותר בעבודה, ולפחות מבחינה אמפירית, כמובן שקשה לקשר באופן ישיר אחד לשני, אבל אני כן הייתי מקשר, הייתי אומר שהתוכנית של נתניהו נחלה הצלחה מאוד מאוד משמעותית, וב-10 שנים האחרונות, כמו שאמרנו, האי שוויון בישראל נמצא במגמת ירידה.
טוב, אז למרות האופטימיות שאתה מבטא בדברים שלך, אני עדיין מוטרד.
אוקיי.
כי זה שמדינת ישראל נמצאת במקום השני מהסוף ברמת האי שוויון, מקום שני ברמת האי שוויון, זה עדיין תעודת עניות למדינה. זה לא ממש טוב.
אבל אז כששואלים...
ומה שמעניין אותי לדעת זה למה זה.
אוקיי, אבל אני רוצה להגיד, רק כדי להשלים את מה שאמרת, שכששואלים איזה מדיניות צריכה להינקט על מנת להמשיך להקטין את האי שוויון בישראל, אז לדעתי המדיניות שננקטה היא זאת שצריכה להמשיך להינקט, ולא מדיניות הפוכה שהאופוזיציה הרבה פעמים דוחפת אליה של הגדלת הקצבאות, שלדעתי רק תפגע באי שוויון בישראל בטווח הארוך.
טוב, אבל בוא נדבר על המדיניות תכף
אחרי זה.
בוא נשאר עם הדיון, למה אי השוויון בישראל הוא מאוד גבוה? שאלה מאוד חשובה, יש עליה הרבה מאוד תשובות, ואנחנו ראינו נייר של משרד האוצר מאוד מעניין שפורסם ממש בחודשים האחרונים, שדה להפתעתי אף אחד לא דיבר עליו, זה היה אמור להיות בכותרות של העיתונים.
נכון. אבל באמת זה לא עלה לכותרות. בקצרה, אם ננסה להסביר מה שמשרד האוצר עשה, הוא בדק מה תורם יותר לאי שוויון. האם זה האנשים שההכנסות שלהם הם נמוכות מהשכר הממוצע, או האנשים שההכנסות שלהם הם גבוהות מהשכר הממוצע. כשזאת נקודה מאוד מאוד חשובה להבין, מכיוון שצעדי המדיניות שאנחנו נבחר לנקוט, תלויים בשאלה הזאת. אם לדוגמה, הבעיה היא בחלק התחתון של התפלגות ההכנסות, אז אנחנו כנראה נשאף להעלות את שכר המינימום לדוגמה, או לבחור צעד אחר שיעלה את ההכנסה של אנשים עם הכנסות נמוכות. אם לעומת זאת הבעיה היא באנשים עם הכנסות שגבוהות מהממוצע, זה כבר ידרוש צעדי מדיניות שונים.
אוקיי, ומה המסקנה? אני סקרן.
אז המסקנה היא שרוב האי שוויון, כמובן שהאי שוויון נובע משני הצדדים, אבל רוב האי שוויון נובע מהמאיון העליון, שזה ה-25,000 משקי בית עם ההכנסות הכי גבוהות בישראל. אנחנו לא מדברים פה, וצריך להדגיש את זה, לא מדברים פה על 10-20 טייקונים עשירים, אלא 25,000 משקי בית שההכנסה שלהם משמעותית יותר גבוהה מהממוצע.
זהו, עכשיו אני חושב ששאלה נוספת בסדר שאנחנו שואלים, היא צריכה להיות למה באמת הם התעשרו, כי התשובה לשאלה הזאת היא, תעזור לנו לדעת איזה מדיניות צריך לנקוט כדי לצמצם את אי השוויון.
אוקיי,
ופה
תסביר.
ופה אני חושב שזה מאוד מורכב, כי אם אנחנו אומרים, אוקיי, יש כאן 25,000 משקי בית עשירים שהתעשרו בגלל ניצול של העובדים, או שהם השתלטו בצורה לא מוצדקת על נכסי מדינה וכו', מה שצריך לעשות זה לתקן את המצב, בוא נטיל מיסוי אגרסיבי על החזקים ביותר, נעביר את השלל לכל מי שלא קיבל אותו, ונצמצם את אי השוויון. זה דבר אחד.
בעצם
אבל
נתקן את אי הצדק שקרה בשוק העבודה.
נכון מאוד. עכשיו, אם המאון העליון יתעשר בגלל יזמות, בגלל הייטק, בגלל המצאת פטנטים, בגלל הדברים שהם מבוססים על מאמץ, אז ברור לנו שאז המיסוי ידכה את הפעילות הכלכלית הזאת, ואם ככה עדיף לדחוף את כל השאר מלמטה.
נכון, שזו נקודה מאוד חשובה, גם כשמסתכלים מהכיוון השני, אם באמת האנשים האלה השיגו את האושר שלהם על ידי מאמץ, על ידי עבודה קשה, על ידי פטנטים, זה אומר שהם יכולים גם להגר מפה. ואם אנחנו נקשה עליהם, במקום לדחוף את השכבות החלשות, אנחנו נקשה על השכבות החזקות, הם פשוט יאגרו החוצה, וזה כנראה, אגב, שקודם דיברת על שתי המדינות היחידות שבהם האי שוויון קטן, שזה טורקיה ויוון, כנראה שזה מה שקרה שם.
כן.
אנחנו לא רוצים שהאנשים החזקים מההייטק יאגרו לסן פרנסיסקו, אנחנו לא נרוויח מזה כלום, אפילו שהשוויון בארץ יעלה.
כן, אז בגלל זה נורא חשוב לרדת לרזולוציות שאנחנו מדברים עליהן. המחקר המלא נמצא באתר משרד האוצר, תחת אגף הכלכלן הראשי. אוקיי, אז בואו נעשה סיכום ביניים. דיברנו עד עכשיו למה אי שוויון חשוב, אמרנו ששוויון באופן כללי חשוב גם מבחינה ערכית וגם מבחינה תועלתנית, נכון? ואז ניסינו להבין למה בעצם יש אי שוויון. אז קודם כל ראינו עכשיו לפי המחקר של משרד האוצר, שכנראה ברובו זה נובע מזה שיש קבוצה קטנה שמרוויחה הרבה מאוד. אבל חוץ מזה, יש בתחתית הפירמידה גם לא מעט אנשים שמעדיפים להקדיש פחות זמן לעבודה, זה יכול להיות בגלל לימוד תורה או גידול ילדים, או דרך אגב, יש גם לא מעט אנשים שסתם רוצים לצאת מהמרוץ של החיים, וזה גם זה בסדר. פשוט צריך להבין שיש לזה השלכות על רמות האי שוויון.
אוקיי, אני רוצה שנדבר שנייה פרקטית לגבי מה הממשלה עושה על מנת להקטין את האי שוויון. כי בסופו של דבר אמרנו שוויון זה חשוב, אז איך הממשלה פועלת על מנת להגדיל את השוויון בקרב אזרחי המדינה?
אני חושב שקודם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפרק את הממשלה ולהבין מה זה אומר ממשלה, מי מטפל באי השוויון. לדעתי יש כאן שני גופים מרכזיים שצריך לדבר עליהם. אחד זה משרד האוצר, השני זה הביטוח הלאומי. משרד, הביטוח הלאומי הוא זה שמחלק את הקצבאות בכל חודש, ובאופן מסורתי הוא בעד העלאת קצבאות. דרך אגב, זה גם המוסד שהוא מפרסם את דוח העוני פעם בשנה, והוא נמצא במחלוקת מול משרד האוצר. משרד האוצר מנגד אומר, אני לא יכול להעלות את הקצבאות. זה לא פיזבילי בטווח הארוך, מבחינה דמוגרפית אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, ויותר צריך להשקיע בצמצום אי השוויון של ההזדמנויות. זאת אומרת, בוא לא נטפל במה שקורה בסוף הדרך, בתוצאה, אלא נטפל בתחילת הדרך, נאפשר לאנשים כמה שיותר אופציות, לא משנה איפה הם גדלו ולאיזה משפחה הם נולדו, ואנחנו רואים שזה גם בא לידי ביטוי במדיניות של המשרד האוצר בשנים האחרונות. אנחנו רואים שיש יותר תקציבים לחינוך, לבריאות, לתשתיות, להשכלה גבוהה. זה בעצם איזושהי אמירה, אולי לא מספיק הייתה נוכחת בצורה גלויה, אבל שאומרת, אנחנו משקיעים באי שוויון, בצמצום אי השוויון, בהזדמנויות ופחות בתוצאות.
נכון, גם חשוב להגיד שמשרד האוצר מאוד מודאג מההשלכות על התמריץ לצאת לעבוד אם ייתנו קצבאות יותר גבוהות, וגם הוא מודאג מהגידול בהוצאות. אבל יש טענה שאומרת, וזו טענה שאי אפשר לבטל אותה בקלות, כי בין השאר אחד הגורמים שתמיד אומר אותה זה בנק ישראל, יש טענה שאומרת שהגדלת ההוצאות הממשלתיות היא יכולה להקטין את האי שוויון בהכנסות.
זה בכלל שאלה ענקית שיש בכלכלה שמדברת על הקשר בין הוצאות ממשלה לרמות שוויון. ופה הגרף הכי ידוע שקיים בנושא הזה, זה גרף שמציג בצורה מאוד יפה מתאם בין רמת הוצאה ממשלתית לרמת שוויון. ואנחנו רואים שבאמת באופן עקבי, ככל שרמת ההוצאה הממשלתית גבוהה יותר, ככה החברה שוויונית יותר.
אז בעצם אפשר להסיק שאם נגדיל את ההוצאה הממשלתית, האי שוויון ירד.
כביכול, אבל לא ממש.
אוקיי,
למה?
תסביר.
למה? כי מחקרית זה נורא מעניין מה כיוון הקשר. כלומר, יכול להיות שבאמת, ככל שיש יותר הוצאה ממשלתית, ככה יש יותר שוויון. אבל יכול להיות שהכיוון הוא הפוך. יכול להיות שחברות שהן שוויוניות יותר, האזרחים בהם שבהם רוצים לשלם יותר מיסים, ואז הוצאות הממשלה גבוהות יותר.
אוקיי. האמת שזה מאוד מתקשר לי למה שזעירה כתב בנייר שלו שהזכרתי קודם.
כן.
הוא בעצם מצר על העובדה שהאזרחים העשירים במדינת ישראל לא מוכנים לשלם מיסים גבוהים יותר על מנת לעזור לחלשים. הוא אומר שהם שוברים בעצם את ההסכם החברתי. אבל כשחושבים על זה, בדיון הישראלי צריך להפריד בין שני דברים. בין מה שאנחנו מוכנים לשלם על מנת לקבל ביטוח בעצם נניח של...
נגיד דמי נכות.
נכון, שאנחנו מאוד מוכנים, אנחנו מאוד מוכנים לעזור נניח לנכי צהל, אנחנו מאוד מוכנים לעזור למי שהגורל לא שפר עליו, אבל אנחנו לא מוכנים, חלק רבים מאיתנו לא מוכנים לעזור נניח לתת קצבאות שבסוף ילכו לחרדים. אנשים אחרים לא מוכנים לתת קצבאות או כסף שבסוף ילך למתנחלים. כלומר, אנחנו מבדילים בין הוצאה ציבורית שהיא באמת ביטוח חברתי, לבין הוצאה ציבורית שהיא פשוט העברת משאבים מקבוצה אחת לקבוצה שנייה.
זה מדהים שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק מחקר שעשו על זה מחקר. יש מחקר מ-2003 שבדק בדיוק את הדברים האלה. הוא בדק שוב לא רק את המתאם, אלא את הסיבתיות ואת הכיוון של הסיבתיות. מה מסביר את מה? הוצאות הממשלה את רמת השוויון, או רמת השוויון את הוצאות הממשלה. עכשיו, מה שהחוקרים עשו שם, זה קודם כל, הם לא הסתכלו על כל הוצאות הממשלה, אלא על הוצאות הרווחה, וגם את הוצאות הרווחה הם חילקו להוצאות רווחה מסוג ביטוח, שזה דמי אבטלה, קצבת נכות, דמי מחלה, כן, דברים כאלה.
אוקיי.
וגם חילקו את זה לצד שני, להוצאות שמתערבות בחלוקת ההכנסות בחברה, כן? שזה מה שאנחנו מכירים, ביטוח בריאות, קצבאות ילדים, פנסיה וכו'. ובאמת מה שהם מצאו, זה שיש קשר חיובי בין רמת השוויון לבין ההוצאות הביטוחיות, כמו קצבת נכות, אבל אין קשר כל כך בין הסוג השני של ההוצאות לבין רמת השוויון.
כלומר, מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, לדעתי, וזה כמובן עדיין בדיבייט בין כלכלנים, זה שרמת הומוגניות גבוהה של החברה היא זאת שמובילה לרמת הוצאות גבוהה של הממשלה, ולא ההפך. כלומר, אם נגדיל את התקציב הממשלתי, לא נקבל בהכרח יותר שוויון, יכול להיות אפילו שנקבל פחות שוויון בטווח הארוך, והנושא הזה כנראה ימשיך לעמוד על סדר היום של בנק ישראל ומשרד האוצר עוד הרבה מאוד שנים.
כן, מה שנקרא, המחלוקת שלו נגמרת.
טוב, אוקיי. אי אפשר בעצם לעשות דיון של כבר כמעט 40 דקות על אי שוויון, מבלי להזכיר את פיקטי. מעבר נכון. לאיזה הערת שוליים שאמרנו בתחילת הדיון, ממש לא הזכרנו אותו.
קודם כל, אם אתה זוכר, אתה ואני ראינו אותו ב-2010, במכון ון ליר, הוא הגיע להרצאה.
זה היה breathtaking.
לגמרי, אחת ההרצאות הכי טובות שהייתי בהן ever. ההרצאה הזאת עדיין ביוטיוב. האמת שאני גם לא כל כך אובייקטיבי, כי עבדתי בוון ליר, והוצאתי בזמנו את החוברת שסיכמה את ההרצאה שלו. זה אחד הניירות הכי טובים, לדעתי, שיצאו בשנים האחרונות בוון ליר. אתם מוזמנים לחפש בגוגל.
כמובן שאתה אובייקטיבי.
מאוד מאוד. וכן, בוא נדבר רגע. וגם מי שלא מכיר, תומאס פיקטי הוא צרפתי. מדבר אנגלית עם מבטא כבד כזה, צעיר מאוד, הוא עשה את הדוקטורט שלו סיים, באיזה גיל 22-24, ממש כוכב עולה, מלא בנות מתות עליו, אתה זוכר בהרצאה כאילו כמה באו לדבר איתו אחרי זה, טוב, נעזוב אותו רגע ובוא נדבר על הטענות שלו. איזה תרומות מרכזיות יש לו לדיון הזה של אי שוויון?
אני חושב שיש לו כמה טענות מרכזיות, כמו שאמרתי גם בהתחלה, אני לא לגמרי מסכים איתו, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא תרם לאלף להעלות את האי שוויון בחזרה לדיון בין כלכלנים, הוא העלה את הנושא הזה לראש סדר היום, וב' יש לו כמה תרומות משמעותיות למחקר, שעוד יהיו הרבה מחקרי המשך, וכבר יש מחקרי המשך שבוחנות את זה, בוחנים את זה, סליחה. דבר ראשון, הוא מבין נתונים על העשירון והמאיון העליון בצרפת ובארצות הברית, כלומר, הוא יורד שנייה ממדד ג'יני שכולנו משתמשים בו, ומתחיל להרכיב מדדים חדשים להסתכל עליהם.
נכון, זה דבר אחד. דבר שני, הוא מחזיר לקדמת הבמה את הדיון על עושר.
אוקיי.
כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, על ההכנסות, זה הכנסות שהן הם גם מעבודה, גם מהון, כן? נגיד, אם מישהו יש לו תיק מניות בבורסה, אבל אף אחד, וזה מה שבכלכלה נקרא זרם, אף אחד אבל לא דיבר על המלאי, כן? ויש מדד אחר או פיקטים מציע לנו להסתכל על זה, איך העושר עצמו מתפלג, כמה כסף יש לך בבנק, כמה נכסים יש לך. והוא, אחת התרומות שלו, לא רק שהוא מדבר על זה, אלא גם הוא אסף סט שלם של נתונים בהרבה מאוד מדינות, על פני המון 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 זמן, והוא רוצה להראות שמה שחשוב זה לא רק אי השוויון בהכנסות, אלא גם אי השוויון באושר.
אני לא אשכח את הגרף שהוא הראה שבצרפת החצי העשיר באוכלוסייה מחזיק יותר נכסים מאשר ההכנסה על פני כל החיים של החצי התחתון, החצי הפחות עשיר. כלומר, על פני דור אחד אי אפשר אפילו, לא משנה איזה מיסוי אתה ממסה, אי אפשר על פני דור אחד לסגור את האי שוויון שנוצר בצרפת, וזה ממש כאילו blow your mind.
מה שמדהים אבל זה שמצד אחד הוא מציג את זה בצורה ביקורתית, מצד שני אומר, תקשיבו, זה המצב הכי טוב שהיה בהיסטוריה האנושית. כי כל המהפכה התעשייתית והכלכלה המודרנית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, מה היא בעצם עשתה? הוא אומר, תחזרו 200-300 שנה אחורה, בעצם כל העושר היה מרוכז אצל העשירון העליון. היו 90% עניים
אפילו
מרודים.
אפילו המאיון העליון.
היו 90% או 99% עניים מרודים, ושכבה צרה מאוד של אנשים עשירים. כל התרומה של הכלכלה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זה שהיא יצרה את מעמד הביניים. יש לנו בין העשירון העליון וה-50% התחתונים, יש לנו 40% שבעצם הם מחזיקים את החברה על גבם.
מעמד הביניים, כן. ובאמת, כמו שאמרתי, יש כבר עבודות שהתחקו אחרי פיקטי, ויש אפילו עבודה שבדקה את המצב של חלוקת העושר בארץ.
שנייה, אז לפני זה אני רוצה אבל להגיד עוד תרומה שלו.
אוקיי.
אז אחד אמרנו שהוא לא מסכל על ג'יני, אלא גם על העשירון והמיליון. התרומה השנייה שלו זה שהוא מתמקד גם באי שוויון של עושר, נכון. ולא רק של הכנסות. ואני חושב שהרעיון השלישי המעניין שלו זה שהוא מכנה מה שנקרא הדינמיקה של הקפיטליזם, כך הוא מכנה את זה. ובעצם הוא אומר שבטווח הארוך הכלכלה המודרנית עובדת בצורה כזאת שרמות השוויון דווקא ילכו ויגדלו, והוא קורא בעצם למדינות להיות הרבה יותר אגרסיביות מבחינת מיסוי וכאלה כדי לצמצם אותו. דווקא הנקודה הזאת היא הכי שנויה במחלוקת. אני יצא להתעסק המון במחקרים שלו, וגם כתבתי דברים שמבוססים על דברים שהוא כתב, ודווקא המודלים שלו בהקשר הזה הם פחות מתוקפים, אבל זה לא פוגע כהוא זה בחשיבות שלו לדיון על אי שוויון ובתרומה הכללית שלו.
אין ספק, ובאמת אחד הדרכים שבהם מודדים כמה כלכלן או כל איש מחקר תרם לדיון הכלכלי, זה השאלה כמה מצטטים אותו. וכבר בישראל יש מי שעשה עבודת המשך לעבודה של פיקטי ובדק את הנתונים בישראל בהתבסס על הרעיונות שלו. זה בעצם מחקר שעשה המרכז לרפורמות מבניות, שעמד את אי השוויון בנכסים בישראל.
מחקר שכתבו מאור מילגרום וגלעד בר לבב.
מחקר מאוד מעניין שבעצם מגלה עושר הממוצע של משק בית בישראל עומד על 2.1 מיליון שקל, זה די גבוה, כשמדובר על עושר ממוצע, אנחנו לא מדברים פה על העשירון העליון, זה בעצם הגיוני כשאתם חושבים על זה שכמעט כל אחד מחזיק פה דירה בישראל, והמחירים של הדירות הם, כמו שאנחנו יודעים, לא נמוכים. התפלגות העושר, הם מראים שבעוד שהעשירון העליון מחזיק ב-27% מההכנסה, הוא מחזיק ב-51% מהעושר.
כלומר, העושר הוא הרבה פחות שוויוני מאשר ההכנסה.
נכון. מצד שני, כשאתה עושה השוואה בינלאומית ובודק איפה ישראל נמצאת בהשוואה בינלאומית, ישראל היא מקום תשיעי הכי לא שוויונית, כשבמדד ההכנסות אנחנו מקום שני הכי לא שוויונים, אז בהשוואה בינלאומית מצבנו טיפה יותר טוב מאשר בהכנסות.
נראה לי שמה שמסביר את זה, זה פשוט אנחנו מדינה צעירה, אנחנו לא כמו צרפת או אנגליה, שיש לנו כאן משפחות, שושלות כאלה ותיקות, עם המון המון נכסים, סך הכל החברה כאן יחסית צעירה, ולכן באופן יחסי העושר כאן הוא פחות דומיננטי מאשר במקומות אחרים.
נכון.
אני רוצה לעשות לעצמי פרסומת אישית רק, כי יש לי הרצאה ממש טובה לתומס פיקטי, אז מי שרוצה לשמוע יותר לעומק, לאו דווקא לקהל של כלכלנים, מה הוא בדיוק אומר, למה זה חשוב, למה הוא גם טועה, אבל מה כן אנחנו יכולים להשיג מזה, יכול לכתוב לנו ונשמח לבוא ולהרצות.
יאללה, לקחת פה אמירה חזקה, אבל אני רוצה שאנחנו נתקדם לקראת סיכום. בעצם אני
רוצה... וואו, 45 דקות כבר.
הזמן טס שנהנים.
כן.
אני רוצה שנתקדם לקראת סיכום. יש כמה דברים שהייתי רוצה שנגיד על אי שוויון ככה, כדי לסכם את כל הדיון הזה שהוא לחלוטין לא סגור. כלומר, יש עוד הרבה לאן לפתח אותו.
יאללה, שוט.
אבל הנקודה הראשונה היא שאי שוויון הוא בין השאר, אבל לא רק תוצאה של מדיניות כלכלית, הוא גם מראה של דמוגרפיה. כלומר, בחברה שהיא לא הומוגנית, אי שוויון יישמר, ואנחנו יודעים, וגם שמענו את זה מהדברים של הנגידה בימים האחרונים שהזכרנו, שאי השוויון בישראל ימשיך להיות גבוה לאורך עוד הרבה הרבה מאוד שנים.
אוקיי.
אז במובן הזה צריך להבין שהיכולת של מדיניות כלכלית להקטין את אי השוויון היא מוגבלת.
אני רוצה להוסיף עוד נקודה לסיכום, ואני חושב שיש לנו, צריך להבין שיש לנו כלים מאוד מאוד מוגבלים להתמודד עם אי שוויון, גם כי ג'יני הוא פשטני יחסית, אבל בעיקר כי אין לנו דרך למדוד את אי השוויון בהזדמנויות. ואם יש כאן איזה מסר שאני חושב שכולנו צריכים לצאת איתו מהפרק הזה, זה חייבים להחזיר את אי השוויון בהזדמנויות למרכז הבמה בישראל. צריך לעסוק בזה, צריך לנסות למדוד את זה, וצריך לדבר על זה, כי זה סוג של אי שוויון שכביכול כולם אולי מרגישים אותו, אבל אף אחד לא מתייחס אליו, אלא מתייחסים רק לג'יני, שזה בעצם אי שוויון של התוצאות.
נכון, ואני רוצה לסיים עם אמירה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו למעשה תמיד אומרים אותה, בין שאנחנו אומרים אותה בצורה ישירה, ובין שאנחנו, המסר הכללי שלנו אומר אותה, זה חבר'ה, בואו נצא מסיסמאות, בואו נפסיק לדבר על סולידריות וצדק חברתי, וכל מיני מילים מפוצצות כאלה, ונעבור לדיון של השאלה, איך מקטינים את האי שוויון? אחד יכול להגיד, אני אקטיני שוויון עם קצבאות, אותו אחד יצטרך להראות מודל ונתונים שתומכים באמירה שלו, אחר יגיד אני אצמצם קצבאות וככה אי שוויון נקטן, גם עליו מוטלת חובת ההוכחה להראות את המודל ואת הנתונים שלפיהם הוא יקטין את האי שוויון בצורה הזאת, והשיחה שלנו של אני יותר סולידרי ממך, או אתה פחות סולידרי ממני, זה לא שיחה שמקדמת אותנו לשום מקום.
אני אגיד את זה אולי במילים אחרות, שהדיון על ערכים הוא מאוד חשוב. אני חושב שאני, נגיד, באופן אישי, אין לי בעיה לשלם מיסים, אני בעד סולידריות, אני בעד לצמצם את רמות אי השוויון.
זה כי אתה שמאלני כבר.
בסדר, בתיים אני, ואף אחד לא מושלם, לא נורא. אבל צריך להבין שכשאנחנו יוצאים מנקודת מוצא הערכית, בסוף צריך להבין איזה השפעות יש במציאות, ואין מה לעשות, צריך להתבסס גם על נתונים, גם על מחקר וגם על הניסיון.
אני חושב שאין דרך יותר טובה לסכם את הפרק מהמשפט שהרגע אמרת.
טוב, אז היה אחלה.
היה מעולה.
כן, תודה ליאור.
תודה טל.
אנחנו תמיד מזכירים לכם לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק, אנחנו נקראים...
ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרים משרד האוצר.
תוכלים, תספרו לחברים שלכם עלינו, תעשו לנו שייר, לייק, כל הדברים, ונתראה בפעם הבאה. אני הייתי טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
אנחנו ביחד ערך מוסף, להתראות, שיהיה לכם שבוע טוב.
שבוע טוב.